מאוד. שלום וברכה לכל הלומדים בבית וכאן במכון. אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בסדרת סוד התולדות מתורתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו, ואני רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור מעניין שהיה לי בשבת, ודרכו אנחנו ניגע בלימוד שלנו להיום. עשינו סוג של לימוד התוועדות בשבת האחרונה מתורתו של הרב יעקב משה חרלאפ, שבשבוע שעבר בזין בכסלו הייתה הזכרה שלו. הרב חרלאפ מגדולי תלמידיו של הרב קוק זצ"ל, לא סתם מגדולי תלמידיו, המילים האחרונות שהרב קוק אמר בחייו היה יעקב משה. הוא אמר שמע ישראל, והדבר האחרון שהוא אמר זה יעקב משה, כי הוא עמד לידו. הוא היה מגדולי תלמידיו. עד כדי כך מגדולי תלמידיו, שכשהרב קוק אמר לבנו, הרב צבי יהודה, ולרב הנזיר, הרב דוד כהן, לקראת סוף חייו, הוא אמר תודה רבה, תבורך, תודה רבה, ברוך תהיה. כשהוא אמר להם, אם תהיה לכם דילמה בכתבים שלי איך להכריע, תשאלו אותו. הוא אמר לבן שלו ולרב הנזיר, כך הוא אמר לרב חרלאפ, והרב חרלאפ היה דבוק באהבת נפש עמוקה מאוד לרב קוק, והוא היה צדיק מיוחד, צדיק מיוחד, רבה של שכונת שערי חסד, דיברנו עליו בסוד הישראלי האחרון, על הרב חרלאפ, והיום בהשגחה אנחנו נזכיר עוד פעם את הרב חרלאפ, בגלל שבשיעור שאנחנו נלמד ממנו של הרב אשכנזי, גיליתי שהרב אשכנזי בעצמו מצטט את הרב חרלאפ. מאוד מעניין. אבל כשלמדנו את זה בשבת האחרונה בקהילה שלנו בגוש עציון, באפרת, אז למדנו משהו מהדברים של הרב חרלאפ, וניגש אליי אחד מחברי הקהילה שלנו, יהודי יקר, ואמר, איך אפשר להבין אחרי כל המעלה של ארץ ישראל ואחרי ההבנה שהגלות היא כל כך קשה וכל כך הפוכה למהות של ישראל, הזכרתי את זה בהקשר לעובדה שהרב חרלאפ מעולם לא יצא מהארץ, הוא נולד בארץ ומעולם לא יצא מהארץ, ובמובן הזה הוא היה מאוד מאוד מיוחד, ודיבר הרבה מאוד על שבחה של ארץ ישראל. אני אשתף אתכם גם בדבר קטן שהבאתי מדבריו על פרשת ויצא, להבין את המעלה הגדולה של ארץ ישראל. זה מופיע בספר שלו נימוקי המקראות, ככה הוא כותב, הרב חרלאפ, כן. על הפסוק, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. הוא אומר, רגע, לא, סליחה, ויפגע במקום, ויפגע במקום וילן שם, אומר, הרב חרלאפ ככה, כאן סלל יעקב אבינו דרך לבניו, שאפילו בזמן שיהיו בגלות, אם רק ישתוקקו לארץ ישראל ולאור הגאולה, יקפוץ כנגדם הר המוריה, מקום קודש הקודשים, ובתוך חשקת הגלות יאיר אור נוגה של הגאולה. וכמו שאצל יעקב על ידי שהתעוררה בו תשוקה למקום המקדש, ואמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותיי וכולי, ומיד קדיה יבדעתי למהדר, כשנתן דעתו לחזור, קפצה ליערה, קפצה לו הארץ. גם בניו אחריו, אם יגבירו את תשוקתם, כלומר לארץ ישראל, יהיה נחשב להם כאילו הם עומדים בהר הקודש והמקדש בארץ אבותיהם. מדהים. אבל זה רק טעימה קטנה במובן הזה מהתורה של הרב חרלאפ, שיש בה אהבה עצומה לארץ ישראל, וגם דיבור, המון דיבור על המעלה של ארץ ישראל. וכשלמדנו את זה, אז אחד מהלומדים שם שאל, אם ככה, איך יעקב אבינו משתהה מלחזור לארץ ישראל? איך יכול להיות שהוא נשאר עוד 6 שנים, בשביל מה? בשביל מה הוא נשאר שם? מה המטרה? והנקודה הזו היא נקודה שצריך לערער בה הרבה ולהעמיק בה, כי כמו שאנחנו לומדים תמיד בתורה של הרב אשכנזי, כשאנחנו קוראים את סיפורי האבות, אנחנו קוראים את סיפורי, את תעודת הזהות שלנו, סיפורי תעודת הזהות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא קוראים על סיפורים שהיו פעם, אלא על סיפורים שהם היום, היום זה ככה. כמובן שצריך להתבונן מה הכוונה שזה היום ככה, אבל זה הסיפור. והאם מדובר פה בהשתהות? האם מדובר פה בהתעכבות שלא מן העניין? ואני בכלל רוצה לשאול שאלה מקדימה על הכל. למה גלות בכלל? מה תפקידה של הגלות? אני לא מדבר פה עכשיו על הגלות במובן של עונש. אנחנו רואים שחלק אינטגרלי מהסיפור של עם ישראל לאורך ההיסטוריה, גם בגלות מצרים הראשונה, נכון? התרבה בגלות, נכון? נוצר בגלות. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כל הסיפור הזה של אברהם אבינו עם ברית בין הבתרים, זה לא נראה בגלל חטא מסוים לפחות, או בקיצור, יש פה איזה נקודה שצריך להבין אותה, מה תפקידה של הגלות בהקשר הזה. אמן. נכון מאוד. והדבר הזה מתעצם כשאנחנו נזכרים במדרשים, לדוגמה, מדרש מאוד מפורסם על הפסוק הראשון של התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. המדרש אומר שכל הפסוק הזה מדבר במלכויות, זאת אומרת בגלויות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, ובוהו זה גלות פרס, וחושך זה גלות יוון, על פני תהום זה גלות רומא. פרס. זה לא משנה עכשיו, לא ניכנס עכשיו לעומק העניין, העניין הוא שאנחנו רואים שהגלויות הם, אפשר להגיד, חלק עמוק מאוד בסיפור הבריאה. למה? מה הסיפור של הגלויות? מה הסיפור של המלכויות? אז מי שמדבר על זה הרבה, ואולי אנחנו עושים פה סוג של פרומו הכנה לחנוכה, המהר"ל בספר שלו נר מצווה ובעוד מקומות מדבר על הנושא הזה הרבה באריכות, על כל העניין של המלכויות. זאת אומרת שיש איזושהי נקודה שעצם הבריאה, סיפור הבריאה, מייצר שבר קוסמי, והשבר הקוסמי הזה מייצר פער בין האחדות האלוקית לשניות שיש בתוך הבריאה. זאת אומרת, ברגע שיש בריאה, יש בעולם ריבוי, והריבוי מבטא פירוד. הסיטרא אחרא, מה זה סיטרא אחרא? הצד האחר, זה הצד של הפירוד. ככה זה מכונה גם בזוהר, תורי דה פירודה, הרי הפירוד. מה העניין? העניין הוא שהעולם הזה, בעצם זה שהוא עולם, הוא מלשון נעלם. את מה הוא מעלים? את האחדות האלוקית. זה אומר שכבר בעצם הסיפור של הבריאה, מסתתר את הגלות. מהי הגלות העמוקה של הבריאה? שהבריאה נפלה לעולם הפירוד והתרחקה מאחדות האלוקית. זאת אומרת, אפשר להגיד שכל העולם הזה הוא סוג של גלות, הגלות השכינה. גלות השכינה במובן הזה שהיא שוכנת במקום התחתון הנמוך. ומה העבודה שלה? זה קצת מה שנקרא ברוח יד כיסלה והחסידות של ירידה זו, צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. נכון, נכון, בדיוק, יפה מאוד. גלות, אותיות לגלות. כלומר, מה היא באה לגלות? היא באה לגלות את האור שנמצא במקומות הרחוקים. וממילא עכשיו, קצת יותר ברור לנו מה העניין שיש לנו עם הגלות לעם ישראל. מה העניין? העניין הוא שאנחנו חייבים לייצר אינטראקציה עם המלכויות. אנחנו צריכים לייצר אינטראקציה עם העמים האחרים. עכשיו, השאלה היא, וזו השאלה הגדולה, שאלת מיליון הדולר, האם זה ייעשה בעינוי או שזה ייעשה בכבוד ובתפארת. אני אקריא לכם כמה שורות מתוך שיחה של הרב אשכנזי, שניתנה אי שם בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20. כן. כן, 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 בדיוק. אחדות, לחבר את כל הציוויליזציה, את כל הבריאה, למקורה. הסיפור הוא לא סיפור אישי שלנו. אנחנו רוצים סיפור שמחבר את כל אומות העולם. אני מקריא לכם חלק מתוך שיחה של הרב אשכנזי. זה מופיע בסוד מדרש התולדות, חלק ב'. בסדר למי שמחפש את זה. חז"ל מלמדים אותנו דרך המדרש על הפסוקים הראשונים של מעשה בראשית עצמו, והמהר"ל בספריו שקודם כל קיימת דיאלקטיקה מהותית, דיאלקטיקה זה כמו תנועה של דיאלוג, תנועה של מכאן צד וצד, אונטולוגית הכוונה במהות הבריאה, מהות היש, של גלות גאולה בבריאה כולה. בהיסטוריה של אותה זהות הנקראת ישראל, שהיא הראשית והתכלית של הבריאה. כך נאמר במדרש, רבי שמעון בן לקיש פתר קריה בגלויות, כלומר הוא הסביר את הפסוקים לפי הגלויות. והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו, ובוהו, זו גלות מדי, ויבהילו להביא את המן. וחושך זה גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. על פני תהום, זו גלות ממלכת הרשעה. שאין להם חקר כמו התהום. מה התהום הזה אין לו חקר? אף הרשעים כן. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זו רוחו של מלך המשיח. היאך מה דעת אמר, ונחה עליו רוח השם. בסדר? זה המדרש שהרב אשכנזי מביא לא פעם. אומר הרב, דיאלקטיקה זו, גלות גאולה, נחקקה בחקיקה של הבריאה כבריאה. אבל במסגרת הדיאלקטיקה הזו, אין שום הכרח ששלב הגלות יתבצע בצורת שעבוד או עינוי, הוא יכול להתבצע בכבוד ובתפארת. מה שהפך את הגלות לשעבוד, לעינוי, לסבל בל ישוער, הוא אותן תכונות, אותן נטיות של הנפש, של הזהות הישראלית ברמת כלל ישראל, במצב שבו לא הצליחו בני ישראל להתגבר על אותן נטיות. אותן נטיות הן סיבות משניות להליכה לגלות, אבל הן, שהופכות את הגלות לשעבוד. אם לבני ישראל היה מספיק זכות, הגלות הייתה מתרחשת בצורה אחרת לגמרי. כלומר, מה אומר הרב אשכנזי? הוא אומר, האינטראקציה עם אומות העולם זה חלק אינטגרלי מהשליחות של ישראל. כמו שהנשמה יורדת לגוף, אבל כמה היא צריכה להשתעבד תחת הגוף ולסבול בתוכו, זה כבר עבודה של הנשמה. איזה בחירה אתה עושה? אנו ירשנו עולם עם רשימו רושם של תוהו ובוהו, עולם שצריך עוד תיקון, אשר ברא אלוהים לעשות. לעשות זה לתקן. מביאים בשם המגיד מדובנה משל יפה, על איש שהלך לחיית, להזמין חליפה חדשה. החיית אמר לו לחזור אחרי 6 ימים, אבל המזמין היה חסר סבלנות והיה מגיע מדי יום ביומו. בכל פעם שהגיע הוא היה מודאג מאוד, כי מה שראה לא דמה לחליפה כלל. אמר לו החיית, כאשר זה יהיה מוכן, אתה תראה שזו חליפה יפה. עד כאן המשל. הנמשל הוא שאנו חיים בעולם הזה, עם אותו רשימו של תוהו ובוהו. מכיוון שאנו מרגישים בו, נראה לנו שהכל תוהו ובוהו. מי שמאמין בבורא, רואה את אותו עולם כבר בשלמותו, והוא חי במעין עולם הבא, בעולם הזה. השכר של הצדיק שהוא חי כבר במעין עולם הבא. זאת אומרת, הרב אשכנזי לוקח את המשל של המגיד מדובנה ואומר, יש אנשים שכל הזמן רואים את העולם ואומרים, זה הכל פה תאו ובואו, הכל פה בלגן, הכל הבגד פה, הכל קרוע, הכל, אי אפשר ללבוש את זה. אז הם אומרים לו, ככל שאתה מחובר יותר לנקרא לזה רוח אלוהים שמרחפת על פני המים, אתה מסוגל להתמודד עם כל התאו ובואו שיש פה. אגב, הרב אשכנזי דיבר בתוך סוג של אווירה גם, כלומר, כל האווירה של הפילוסופיה שהזכרתי אותה לא פעם, האקזיסטנציאליסטית של שנות ה-70 ושנות ה-80 בצרפת, מה היא תיארה? היא תיארה בעיקר תוהו ובוהו, הכוונה, האדם זרוק לתוך עולם שלא ברור בכלל מה עושים פה. הכל פה זרות, ניכור, תחושה מאוד מאוד קשה של לא ברור מה האדם עושה פה בעולם, וזה מייצר אצל האדם סוג של ניהיליזם, תחושה שאין ערך לערכים, ערכים זה לא משמעותי. או שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. טוב, בכל אופן, זאת הייתה הערה מאוד מאוד חשובה להבין, שתפקיד הגלויות הוא לא תפקיד מקרי, ולא נובע רק מחטא, אבל איזה מצב של גלות, זה כבר תלוי בהחלטה שלנו. עד כמה המצב יהיה חמור, זה תלוי בנו. ועכשיו זה מסביר גם את השאלה, למה יעקב אבינו נשאר עוד בגלות? כי יש תפקיד לגלות. יש תפקיד לתהליך שעם ישראל עובר שם. בסדר? המקובלים קוראים לזה העלאת ניצוצות. המקובלים קוראים לזה בכל מיני, העלאת ניצוצות. מה הכוונה? בתוך הגלות יש כל מיני דברים שצריך להעלות אותם. והעבודה, יש דף? כן, יש לפניך דף. נכון, אבל זהו, אז ברור לגמרי שהיה פה איזה אלמנט של איחור, ועל זה אני רוצה שנדבר. בסדר? מה זה הסיפור הזה? סיפור של האיחור. נושא שהרב אשכנזי מתעסק בו בהמון מקומות, ואני חייב להגיד שהוא בעצמו נמצא בדילמה שהוא לא פותר אותה. כל הזמן הוא מנסה להביא הסברים אחרים לדבר הזה, מאיפה המנטליות הזו של ישראל שהם לא מגיעים בזמן. אני כל הזמן ניסיתי פסיכולוגית להסביר לעצמי, סליחה, מה שנקרא על המקרו לרגע במיקרו. מה גורם לאנשים לאחר? בסדר? אני שואל את זה כאחרן. אז אני מנסה לשאול מה גורם לאנשים לאחר. בפשטות, הרבה פעמים, האיחור נובע מאיזושהי תחושה, לפעמים שאתה רוצה להספיק יותר, והניסיון להספיק יותר גורם לך להישאר יותר במקום שאתה נמצא בו. אני לא מדבר על לאחר מזה שבן אדם נגיד לא קם או משהו כזה, אלא שהוא כאילו מנסה להספיק יותר, ואז זה גורם לו בסוף, או לדעתו משהו מאוד חשוב קורה פה עכשיו, ולכן הוא לא יכול להפסיק את זה באמצע, ואז הוא מגיע מאוחר למקום אחר. בדיוק. וכנראה הנטייה הזאת היא נטייה שעמוקה, עמוקה, עמוקה במנטליות היהודית. כלומר, יש לי עוד משהו לעשות פה, אני לא יכול לצאת עכשיו, זה לא שייך. יש לי עוד תיקון פה. זה כמו בשיר של משה מונטיפיורי, נכון? שכל פעם מבקשים ממנו עוד דבר אחד. כן. שכל פעם באים לקחת אותו לשמיים ואומרים לו, איך אני יכול? מי יעשה את העבודה הזו? מי יעשה את זה? כן. מי הקדים? נכון. מי חזר אבל? ארכה פרחה. לא. כן, הבעיה היא שגם אחר כך זה לא השתנה. לא, הכוונה הצדדים, לא רק שלא כולם חזרו, גם אלה שחזרו זה אלה שלא היה להם מה להפסיד. זאת אומרת, השמנה וסולטה לא עלו. קיצור, זה סיפור, חתיכת סיפור. בואו ניכנס לאירוע הזה. אירוע מאוד מאוד לא מובן, לא ברור. ובתוך הסוגיה הזו, תמונה אחת הסוגיות המאוד מרכזיות במשנה של הרב אשכנזי, והיא מה משמעות החטאים לא במובן הפרטי, אלא במובן הכללי. בסדר? זו סוגיה מאוד מעניינת, מאוד חשובה, שבעצם מבדילה בין סוגים שונים של תורות. מה ההבדל בין תורת הפרט לתורת הכלל? מי שלומד פה הסוד הישראלי, זוכר מן הסתם את הרעיון של הרב אשכנזי שמלווה את הספר, זה האיסורים של איוב, נכון? יש את הצדיק המיוסר, שברמת הפרט הוא צדיק לגמרי, וברמת הכלל הוא לא מתאים את עצמו לשלב הבא. כלומר, יכול להיות מצב שבו מישהו צדיק בכל פרמטר ברמת הפרט, וברמת הכלל הוא סובל כי הוא חוטא. איך זה יכול להיות? על זה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו. אז ככה, אנחנו שוב נמצאים בתוך שיחה, מאמר שהרב אשכנזי כותב בספר קימי ציון, שעדיין לא יצא בעצם בעברית כספר שלם. אפשר לראות חלקים ממנו, או חלקים ממנו אפשר לראות ברשת, ואני מדפיס לכם גרסה יותר עדכנית של הספר. כשיעקב שב מהגלות אצל לבן, בסדר? שוב, הסיפור פה הוא סיפור של גלות, זה טרום גלות לאומית. יעקב אבינו הוא המיקרוקוסמוס של עם ישראל, זה גלות. כשיעקב שב מהגלות אצל לבן, הוא מקבל את השם ישראל. בסדר? תסתכלו בהערה מספר אחת. יעקב מקבל את השם ישראל פעמיים, פעם ראשונה מפי המלאך של עשיו, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. פעם שנייה מפי השם בעצמו, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. בסדר? טוב, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, למה הוא צריך שני שמות, וגם לעובדה שיעקב אבינו משמר את שני השמות, בשונה מאברהם אבינו, שהשם שלו משתנה לצמיתות. לא קוראים לו יותר אברהם, אלא אברהם, והגמרא במסכת ברכות אומרת, שמי שקורא לאברהם, אברהם, עובר בעשה או בלא תעשה, לא משנה, אבל יעקב אבינו משמר את השם ישראל ויעקב גם יחד. לקראת פגישתו עם עשיו, יעקב שולח לו דברי פיוס, שעיקרם הסברים על התעכבותו הממושכת אצל לבן. וכאן שואל הרב אשכנזי שאלה מאוד מאוד מעניינת, שאלה שבגלל שאנחנו קוראים את זה בפשט, את הסיפור הזה, אנחנו לא שואלים את עצמנו, מה שיעקב אבינו אומר, זה עוזר לו מול עשיו, או שזה מכניס אותו לברוך יותר גדול? שימו לב, הטעם שהוא נותן לאיחור הזה נשמע לכאורה כהתגרות. אם לבן גרתי, ואחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. מה אתה אומר לו? יעקב אבינו, אתה אומר משהו שעלול לסבך אותך מול עשיו. לפי דברים אלו, העיכוב אצל לבן נגרם בשל הצורך לממש את הברכה על הטוב החומרי. ברכה שעשיו עצמו היה אמור לזכות בה. איך ההצרה הזו עולה בקנה אחד עם המטרה המוצהרת של יעקב למצוא חן בעיניך? מה, אתה רוצה לסבך את עצמך עוד יותר, מה שנקרא, אתה רוצה בעין לעשות, מה אתה מרוויח מזה? ועכשיו תראו איזה קריאה מרתקת ברשי, כי אנחנו מכירים את רשי, אבל אנחנו לא מכירים את רשי כמענה לשאלה הזו. שוב אנו נדרשים לפרשנותו של רשי כדי לפתור את הקושי. גרתי, אומר רשי, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לסנוע אותי על ברכות אביך שברכני, הווה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי. כלומר, הדברים של יעקב אבינו לא רק שהם לא מתגרים בעשיו, הם להפך. הם באים להגיד לו, תדע לך, שאם אתה רוצה לצאת נגדי בגלל שקיבלתי את הברכות, אז לא קיבלתי את הברכות, אתה רואה? גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב. הסבר מספר 2, והיה לי שור וחמור, אבא אמר לי מיטל השמיים ומשמני הארץ. זו אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ, אלא מיגיע כפיי. וזה יכול להסביר לנו גם את כל ההתעכבות שלו אצל לבן. למה הוא מתעכב אצל לבן? כי הוא צריך לייצר סוג של הצדקה לעיכוב, אבל הצדקה שלא תגרום לעשיו בסופו של דבר לחשוב שיש לו רכוש משלו שמבטא את הברכה של אבא שלו. זאת אומרת, ליעקב יש מספיק יציבות כלכלית, אבל היציבות הכלכלית הזו היא לא יכולה לגרום לעשיו להרגיש כעס. טוב, בהסבר הראשון הזה, רש"י מדגיש את המשמעות הבסיסית של המילה גרתי, שפירושה להתגורר בשהייה זמנית בתור זר, גר. אך הוא מוסיף ממד נוסף להסבר שלו. דבר אחר. גרתי בגימטריה תרייג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. מה זה אומר? מה הדבר הזה בא ללמד? כלומר, התגוררתי אצל לבן במעמד גר, אך שמרתי על זהותי. וזהות זו היא אשר תזכה את זרעי בקבלת התורה. מוסיף למטה שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. במילים אחרות, אפשר להגיד שיעקב אבינו, אני רוצה להסביר פה איזה נקודה עקרונית. יש פה מניטו, הרב אשכנזי מסביר לנו איך לקרוא את כל המפגש של עשיו ויעקב. הוא אומר, יש פה מפגש של זהויות. ויעקב אבינו בעצם מדבר לעשיו, אבל מסביר לנו איזו נקודה עקרונית לגבי החזרה שלנו מהגלות. ומה הנקודה העקרונית? שהדבר שיגרום לנו לחזור מהגלות ולא להיטמע בתוכה, זה השימור של הזהות שנקראת ישראל. תכף נראה את המשמעות שלה. בפירושו לתורה, וזה דבר מאוד מעניין שהוא אומר פה, פירושו לתורה הוא מתכוון לא לפירושו לתורה, אלא לבן איש חי הלכות, בסדר? בתחילת ההלכות של הבן איש חי, הוא מביא רעיונות לפרשת שבוע, ואחר כך מתחיל את ההלכות. כן. אז הוא מצטט פה, הרב אשכנזי, מהבן איש חי, וישלח שנה ראשונה. זה מאוד מעניין, זה דרוש שכדאי להסתכל בו. בפירושו לתורה, הבן איש חי, מרחיב את דברי רש"י, הוא מתייחס לשינוי, שינוי שמו של יעקב לישראל. בשובו מן הגלות, יעקב מעיד על עצמו שהוא שמר בשלמות על הקשר שלו לארץ ישראל. בגלות הוא נשאר גר, זר. הוא לא נטמע בזהות אחרת, גם אם מפוארת. יתר על כן, הוא שמר על אמיתת זהותו. ואכן התורה היא שמבדילה בין זהות ישראל ובין זהות האומות בגלות. לפיכך, יעקב הוא זה שזכאי להיקרא ישראל. במילים אחרות, דברי הבן איש חי באים לענות על השאלה מהם התנאים שעל יעקב למלא בשובו מן הגלות כדי לזכות בארץ ישראל. בסדר, יש פה, זה אמירה שהיא קצרה, אבל מאוד 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 חדה וחריפה. הוא אומר בעצם, אתה חוזר מהגלות לארץ. באיזו זהות אתה חוזר? אם אתה חוזר בזהות שנקרא לה יעקב בלבד, אז יכול להיות שאתה תרגיש פה שאין לך זכות פה על הארץ. אם אתה חוזר רק בזהות של, תכף אנחנו נראה את זה. זאת אומרת, הנקודה היא שזהות חלקית מייצרת חוסר ביטחון בזיקה לארץ. זה מה שהרב אשכנזי רוצה ללמד. בסדר, תכף אנחנו נראה את הדבר הזה, מיד. טוב, עוד רגע אנחנו ניכנס לדבר הזה. זה יזכיר לכם מן הסתם את ההערות שאברהם לבני חוזר כל הזמן עליהם בתוך הספר הסוד הישראלי. כל הזמן אומר שישראל זה גם ארץ, ישראל זה גם אחד מהאבות שלנו, ישראל זה גם זהות של עם, וכל הדברים האלה גם יחד מהווים זהות אחת שלמה. ואם האדם לא מבין את הזהות הזו במובן השלם, אתה נמצא בבעיה. תכף תראו את הנקודה. כן, שאלה. יפה מאוד, יפה. נכון, פרשה. יפה מאוד. וכן, מישהו אמר לי, באותו שיעור שהיה בקהילה בשבת, אז מישהו אמר לי, תראה את ההבדל. שפת אמת, אתה זוכר איזה שנה? אוקיי, בסדר, אני אסתכל שם, אבל זה בויצא. בסדר, מעולה. אז ככה, מישהו אמר לי, תראה את ההבדל בין תחילת פרשת ויצא לסוף פרשת ויצא. בתחילת פרשת ויצא, יעקב אבינו חולם על סולם. בסוף הפרשה הוא חולם על כבשים עתודים, נקודים וברודים. הוא אומר, מה הסיפור? הסיפור הוא כזה, כשיהודי מגיע לגלות, בהתחלה הוא חולם חלומות מאוד מאוד גדולים. ובסוף הוא חולם על מני. בסוף הוא חולם רק על כסף, זהו. מה? כן. מה? כן. כאילו בהתחלה אתה יש לך חלומות מאוד גדולים, תיקון עולם, סולם, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים, אנחנו נתקן את העולם, נפיץ את היהדות בעולם. בסוף על מה אתה חולם? אתה חולם איך אתה עושה יותר כסף. אז אתה יודע שאתה צריך לחזור. איך אתה יודע מתי צריך לחזור? שבלילה אתה חולם על עקודים, נקודים וברודים. טוב, אז תשמע, זה וורט נשמע פשוט, אבל זה וורט מטורף. חזק מאוד. אוקיי, אז עכשיו תראו מה הרעיון של הבן איש חי. תראו, זה רעיון עמוק, הוא אומר. תשובתו של הבן איש חי מקורית מאוד. על מנת לעבור מהשם יעקב אל השם ישראל, צריך להוסיף ליעקב שתי מדרגות. מדרגתו של דוד, המגלמת את הריבונות המדינית על הארץ, וזו של משה, המנחיל את התורה לישראל. יעקב עולה בגימטריה 182, דוד בגימטריה 14, ומשה 345. ביחד שלושת השמות הללו עולים בגימטריה, הפלא ופלא, 541, כמספר ישראל. מדהים. דברים אלה של הבן אישך יש בהם כדי להאיר את בעיות הזהות של דורנו, דור השבים מן הגלות. זאת אומרת, מה זה דוד, יעקב, משה? דוד, יעקב, משה, זה שלושת חלקי הזהות של ישראל שיכולים לזכות אותו בארץ. דוד זה ריבונות על הארץ, יעקב זה טבעיות התורה, ומשה זה התורה בעצמה. טבעיות התורה, טבעיות התורה, זאת מה שנקרא, תיתן אמת ליעקב, מידת האמת. משה רבנו זה התורה בעצמה, התורה בעצמה, ודוד המלך זה הריבונות. זאת אומרת, אפשר להגיד, הייתי אומר בלשון של מניתו, יעקב זה ייחוד המידות. איך אתה יודע שאתה ישראל? האם אתה מאחד את המידות? האם אתה מסוגל לאחד את המידות? לא רק חסד, לא רק דין, לא רק דין, גבורה, אלא אתה מאחד את המידות, כל המידות ביחד, זה יעקב. מי שיודע לאחד את המידות יכול לזכות לתורה, לקבל תורה. מי שזוכה לקבל תורה, זוכה להנחיל אותה בארץ, דוד. בסדר? זה הסוד. זאת אומרת, ברגע שאתה בא רק בשם תורה, אתה לא תצליח. למה? בגלל שהתורה צריכה לכלול את כל מרכיבי הזהות. זה אומר שאם אתה בא רק בשם תורה, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, הוא מאבד את זה. בגלל זה יכול יהודי לשבת בגלות ולחשוב שזאת הגאולה. או אני לא אגיד את זה ככה, לחשוב שהגאולה תבוא בדרך אחרת. כן. הרב חרלאפ שהזכרתי אותו בהתחלה לפני כן אומר דבר מטורף, תסתכלו אחר כך במעייני הישועה עמוד ברש מבית, הוא אומר דבר מחריד שהגלות יש לה מעלה אם האדם מנצל אותה להתגעגע לארץ ישראל. אבל אם הגלות גורמת לו בסוף להתאהב בגלות, אז הוא פספס בדיוק את כל המהות של הגלות, והוא אומר שלפעמים יש יצר הרע כזה להתאהב בגלות, על ידי זה שהאדם לומד תורה בגלות, ויש לו כבר את כל הקהילה שלו שם, והוא כבר לא רוצה לעלות לארץ. מדהים. בדיוק. הצדקות רוחניות. אתה צריך לזכור פה איזו נקודה מדהימה, שרב אשכנזי גם חוזר עליה הרבה פעמים. יצר הרע שלילי זה מאוד קל להתגבר עליו. יצר הרע חיובי מאוד קשה להתגבר עליו. זאת אומרת, מאוד קל לבן אדם להבין שהוא קמצן. קשה לבן אדם להבין שהוא נדיב מדי. מאוד קל לבן אדם להבין שהוא לא לומד תורה מספיק. אבל שאומרים לו, אתה לומד יותר מדי, הוא לא מצליח להבין את הדבר הזה. למה אני אומר את זה? כי הרב אשכנזי אומר שלעם ישראל יש נטייה לחסד. והנטייה לחסד גורמת להם בסוף לא להאמין שמגיעה להם הארץ. כי הם לא חושבים שמותר להם להוציא החוצה אנשים שנמצאים בארץ. כי הם חושבים, מה, אין לי זכות על הארץ, אין לי זכות פה. ולכן מידת החסד המופרזת גורמת להם בסוף לאבד את הזכות על המקום. זאת אומרת, לפעמים היצר הרע תוקף אותך, זה תמיד, זה סיפור מאוד מפורסם, על החפץ חיים זצ"ל. אני זוכר את הסיפור הזה, הרב יעקב פילבר, שהשם ישלח לו בריאות שלמה לאורך ימים, סיפר לנו את זה פעם. אומר שפעם אחת הגיע בישיבה של החפץ חיים, בשעת לילה מאוחרת, הוא ראה אחד התלמידים לומד, הניח על הכתף שלו את היד, ואמר לו, לך לישון. התלמיד המופתע אמר, מה? היצר הרע התגלה אליי בצורתו של החפץ חיים. מה זה? איך זה יכול להיות? החפץ חיים אמר לו, יש מה שאנחנו אומרים, הסר שטן מלפנינו ומאחרינו. אומר, למה מלפנינו ומאחרינו? אומר, יש יצר הרע רגיל שבא אליך ואומר לך, תעשה עבירה. אבל יש יצר הרע שבא אליך מאחורה ואומר לך, לא, תמשיך, תלמד עוד שעה, תלמד עוד שעתיים, מחר אתה תהיה גמור, זה הכי טוב, יותר טוב ככה. אומר שעדיף ללכת לישון מוקדם, מאשר שבן אדם ישחט את עצמו ובסוף לא יהיה לו כוח למחר. אז היצר הרע לא תמיד תוקף אותך באופן ישיר, ולפעמים גם באופן עקיף. הסר שטן מלפנינו ומאחרינו. עכשיו, זה וורט חזק ברמת הפרט, אבל זה וורט חזק עוד יותר ברמת הכלל, שלפעמים יש יצר הרע להישאר יותר, כי אתה חושב שאתה עושה משהו גדול, מבחינה רוחנית. אתה אומר, שמה, יש לי פה שליחות, יש לי פה עוד יהודים שאני צריך לקרב, תעזוב, 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 תלך. אל תדאג, אל תדאג, כן. זה מה שנקרא ללכת מלכתחילה לזמן מוגבל. זמן מוגבל. זה יותר קל. זה כמו לשאת אישה, זה כמו פרנסה. אבל ברגע שבן אדם נמצא כבר שם, והוא בטוח שכל פעם הוא ינסה להשיג עוד איזה הישג, עזוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון. נכון מאוד, נכון מאוד. זה אוריאל. תשמעו, אני אחשוף פה, אני אחשוף פה. למה עשיתי את כל הסיפור הזה שם בשבת? למדנו על הרב חרלאפ. וסיפרתי שבשבוע שעבר, מוצאי שבת שעברה, לא מוצאי שבת של אתמול, הייתה חנוכת בית לאחותי בלשם. היא הייתה שגרירת ישראל בלונדון, 5 שנים, 5 שנים. יפה. עכשיו, הם עשו שם מסיבה מאוד מאוד גדולה, והיה שם דיבורים מאוד מאוד חזקים. דיבורים מאוד חזקים, כי זה היה מדהים לשמוע גם אותה וגם את גיסי. מספרים בשיא הנונשלנטיות, שהם פשוט 5 שנים סבלו שם. לא היה להם הנאה לרגע אחד. הוא אמר, רק געגוע לארץ ישראל, ופשוט תיעוב של הגלות. וזה היה מאוד מאוד חזק. פשוט הם תיארו כאילו הם נמצאים כבר כמה שבועות בארץ, כמה חודשים אפילו. וכן, והם אמרו, אתם בגן עדן פה, אתם לא מבינים, זה גן עדן. לא רק ברמה החברתית, ברמה של הכל, הכל זה גן עדן. ואחותי ביקשה ממני לקנות לחנוכת בית את הספר מעייני הישועה של הרב חרלאפ, להביא לה את הספר הזה. אז הבאתי ואמרתי לה, תעייני בעמוד רשמי ב', תראי מה הוא כותב על הגלות. וככה הגענו לכל הסיפור הזה. אז אפשר להיות בגלות, זה מעלה. אמא שלי אמרה, שהיא התפללה כל הזמן, שהם יעשו את השליחות שלהם, ושהם לא יתאהבו בגלות. אז התפילות של אמא עזרו. בדיוק. רילוקיישן זה בעצמו הגדרה קליפתית. מה זה רילוקיישן? מה זה רילוקיישן? הרב אשכנזי המון פעמים חזר על כך שהביטוי דיאספורה, זה ביטוי שהוא בעצמו מכבסת מילים. כי מה זה דיאספורה? בתרגום. כן, אבל מה זה בתרגום? זה התפוצה של הזרע, של הצמח, נקרא דיאספורה. הוא אמר, זה כאילו, זה, יש אופציה להיות בארץ, ויש אפשרות להפיץ את הזרעים של הרעיון היהודי בגלות. כלומר, לא. המילה גלות בעצמה היא אנומליה. אם אתה משתמש במילה דיאספורה, זה אתה מנרמל את הגלות. כאילו, מה שנקרא, אנחנו, תחשבו, המילים גלות והמילה נחר. מה זה נחר? נוכרי זר, אני בזרות פה. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה, שבן אדם כל הזמן יגיד לעצמו, אני בגלות, אני בגלות פה. ברגע שבן אדם אומר, אני בגלות, זה כבר עושה לו איזו תחושה אחרת. מה שמוביל אותנו לעניין הבא. בסדר? אז הנקודה הראשונה שהוא בירר פה, זה שהזהות שיכולה לחזור לארץ של ישראל, כוללת בתוכה את יעקב, משה ודוד, בן איש חי. אגב, הבן איש חי, למי שיעיין שם, תעיינו שם, הוא אומר שם דבר מאוד מאוד עמוק דרך הקבלה. הוא אומר ששם השם מורכב מיוד קי וו קי. הוא אומר שוו והי, זה וו, זה יעקב ומשה, זה הוו, וההי זה דוד. הוא אומר, ואסור להפריד ביניהם. צריך שהם יהיו מחוברים אחד לשני. הוו זה מה שנקרא, הוו זה יעקב ומשה, בגלל שזה קשור לספירת תפארת, שזה קשור לתורה, זה קשור להמשכה של האור מלמעלה למטה, כמו וו שממשיכה. וההי זה הארץ, המציאות הארצית, זה ההי, זה דוד. בסדר? אבל הוא מסביר שם שיעקב ומשה, בסדר? בזוהר כתוב, שיעקב הוא מבחוץ ומשה מבפנים. יעקב מלבר ומשה מלגב. זאת אומרת שיעקב ומשה הם אותה מהות, זה מבחוץ וזה מבפנים. הרב צבי יהודה חוזר על זה הרבה גם בשיחות. למה? מה הרעיון? כי תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. רואים שהתורה היא קשורה גם ליעקב וגם למשה. משה ויעקב. עכשיו תראו את הסיפור, מה שנקרא המנה העיקרית, לקראת הסוף. השליחים, המלאכים ששלח יעקב לאסב, חוזרים אליו עם מסר מבהיל. באנו אל אחיך אל אסב וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש אמו. יעקב מתכונן לפגוש את אחיו, אך אסב הוא שבא אליו בראש צבא של 400 איש. ומכאן החרדה של יעקב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. הגמרא במסכת ברכות מאמתת בין הפסוק הזה, המבטא פחד, ובין פסוקי ההבטחה לשמירה שקיבל יעקב בצאתו מארץ כנען. רבי יעקב בר אידי רמי, מקשה, כתיב, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך. הוא כתיב, וירא יעקב מאוד, מה הקושיה? למה הוא פחד? תשובת הגמרא היא, שמא יגרום החטא, ולא תתקיים בו הבטחת השמירה. מה זה? איזה חטא? על מה? איזה חטא מדובר? אז רגע. תשובה זו דורשת בעצמה הסבר, באיזה חטא מדובר? התשובה השגורה היא שמדובר בחטא או עבירה, כלשהם, בסדר? אבל לכאורה זה קשה. אם לבן גרתי וגם, ומה? ותרייג מצוות שמרתי, משמע שיעקב אבינו הוא בסדר, הוא הכל טוב, נכון? יש המוסיפים גם שיעקב נכשל במצוות כיבוד הורים, שהרי לא מצינו שהוא שלח ליצחק ולרבקה, סימן חיים בכל, כלשהו בכל התקופה הארוכה של גלותו. ואולם, הגמרא באותה סוגיה מפנה דווקא לעניין אחר. היא משווה בין שיבת יעקב מהגלות אצל לבן, ובין שיבת ציון מגלות בבל בזמן עזרא ונחמיה. כדתניא, כפי ששנו חכמים בברייתא, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה, עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה, יציאת מצרים. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביה שנייה, היציאה מגלות בבל. מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות, כלומר שיעשה להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, רשי כותב, לבוא ביד רמה, אלא שגרם החטא, רשי, ולא הלכו, אלא ברשות קורש. בדיוק. מה? מה הכוונה? נכון, אבל הכוונה פה לדעתי, עזרא ונחמיה זו תקופה. עליית עזרא ונחמיה. אבל זה, בכל אופן, עליית עזרא ונחמיה זה בסימן רשות האומות. זאת אומרת, זה לא יוזמה, בדיוק. בדיוק, זה לא יוזמה, זה לא בגללנו, אנחנו חיכינו. חיכינו לזה. רש"י מסביר שבזמן שיבת ציון מגלות בבל, היהודים לא עלו כחומה. תסתכלו, בבקשה למטה, ירה שבע, על פי הסוגיה במסכת יום התת עמוד ב', אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז. ארז. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף שאין רכב שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז שהרכב שולט בו. ורש"י מפרש, נמשלתם ככסף שאינו נרכב. כך לא הייתם חסרים שכינה. כדלתות, שער שיש בו שני דלתות, פותח אחד וחברו סוגר. כך עליתם לחצאין שהרכב שולט בו. מקצתו תולעת אוכלת, אוכלתו, מתוכו, מקצתו קיים. כך קצת חזון שכינה היה שם, וכולו לא היה. זאת אומרת, כל בית שני בסימן ריקבון מסוים. אין, יש שם חולשה. ומה החולשה? לא ביחד, לא כולם ביחד. נכון, נכון. זה נקודה שחשוב להבין. אנשים לפעמים מזלזלים בכוחה של אחדות. אחדות היא בסופו של דבר מה שיגרום להבדל. האם תהיה פה גאולה בעוצמה, או תהיה פה גאולה בחולשה. זה משהו גדול. לאחדות יש כוח גדול. מי שמצליח לגרום לאחדות זה דבר גדול. למה? כי כשעם ישראל ביחד, אז יש יותר הופעת שכינה. טוב. עשירים, גם תלמידי חכמים. אני הזכרתי כבר בעבר, הזכרתי פה בעבר כבר, קרוב משפחה שלי, שכתב, הוא באמת גיבור גדול. המשפחה שלו ירדה מהארץ, משפחה שלנו, ירדה מהארץ, והם רופאים באמריקה, רופאים שניהם, רופאים מצוינים, אבל שוב ירדו, והוא עלה לארץ לבד בגיל 17, כדי ללמוד פה ולהילחם בצבא, להתגייס לצבא. הוא היה בישיבת הסדר, לבד, פה בארץ לבד. כן, הבן שלהם, עשה רילוקיישן בחזרה. ועלה פה ונלחם במלחמה הזאת, ממש מההתחלה ועד הסוף, כצנחן, גיבור. ויש לו, יש לו סוג של אתר אינטרנט כזה שהוא כותב שם מאמרים. הוא בחור מאוד אינטליגנטי, יש לו מאמרים מרתקים, ויש לו הרבה מאוד מאמרי ביקורת על יהודי הגלות. יהודי הגלות, שהוא אומר, מדברים גבוהה גבוהה על שבחה של הארץ. הוא אמר, והכל מן השפה ולחוץ. הוא אמר, הכל מן השפה ולחוץ. הוא אמר, וגם אלה ששולחים כסף, הוא אמר, אנחנו לא צריכים את הכסף, תעלו לפה. לא, אבל זה ביקורת נוקבת של בן אדם שהיה שם. כן. מה? קוראים לו ספיר. שילו, זאת אומרת שם המשפחה שלו ספיר ושילו, השם שלו. והוא, אני לא יודע אם הוא רצה שאני אפרסם את זה ככה, אבל זה בינינו, זה לא, כן. אז, אבל כבר כמה אנשים ביקשו וזה מאמרים נפלאים. באמת, זה באנגלית, אבל היום אתם יודעים, יש אופציה לעשות שזה נהיה עברית, ואתה יכול לקרוא את זה. לא, לא, הוא פה בארץ. הוא נשאר פה בארץ, נשאר בארץ, כן. והוא מתאמץ על זה מאוד. הוא מתאמץ והוא קשוח. הוא בחור קשוח. רציני מאוד. מאוד. טוב. למד בישיבת הסדר וכו'. טוב. יתר על כן. כדי לעלות לארץ ישראל הם המתינו להצהרת כורש, אשר הכפיפה אותם לריבונות מדינית של פרס, שהייתה שלטת אז. גם במקרה זה האיחור היה הסיבה לחולשתו היחסית של חולשתה היחסית של הממלכה היהודית שנוסדה בתקופה זו. אם כן, ברור שלדעת הגמרא החטא הוא האיחור לשוב לארץ, והוא גם סיבת החרדה של יעקב. אחר כך אני אסתכל איפה זה הפלאפון שלי, בפלאפון שלי רציתי לפתוח, לא, לא, כנראה השארתי אותו שם, השארתי אותו במשרד, אבל יש כאן ציטוט מתוך דברים של הרב אלקלאי. תסתכלו בהערה 8, בעניין הסכנות שבאיחור לשוב לארץ, ידועים דברי הרב יהודה אלקלאי, שהחוזר הוא מתריע שישראל מתעכב בגלות למרות שהגיע הזמן לשוב לארץ, והדבר עלול להביא לסכנות נוראיות. בסדר, והרב אשכנזי היה חוזר על הנקודה הזו הרבה. רציתי לצטט לכם ממש את הבאתי את הדברים של הרב אלקלאי, מצולמים, לא משנה. בטח, הוא אמר את זה לפני, סבא של הרצל שמע את הרב אלקלאי. תזכרו, הזכרתי את זה כבר, שרבי חיים ויטל, בהקדמה שלו בשאר ההקדמות, אז הוא אומר שלפני 1,000 שנה הסתיימה הגלות ואפשר היה כבר להתחיל לעלות, לפני 1,000 שנה. אז שוב, זה לא... מה? כן, של רבי יהודה הלוי, כולי. אין צורך להכביר במילים לגבי הדימוי בין מה שקרה אז ובין מה שקרה בתקופתנו בזמן הצהרת בלפור. זאת אומרת שהיו יהודים, להזכירכם, בתקופת הרב קוק, באנגליה גם, שהתנגדו להגדרת עם ישראל כעם שהוא לאומי. הם התנגדו לזה. וזה הוביל בסוף למה שהוביל. כי הם הפכו את הגלות לאידיאל, שהאידיאל הוא שהיהודים יהיו בגלות. תכף אני אראה לכם נקודה לגבי הדבר הזה. הוא אומר ככה, המועקה של יעקב, דברי רשי על הפסוק, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, מתארים דרמה קשה ביותר שחווה יעקב לקראת המפגש עם עשיו. ויירא, שמה יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים. מילים אלה שופכות אור נוקב על בעיות המצפון הקשורות ליישום הריבונות בארץ, האופייניות לחברה הישראלית. בהקשר זה, קשה שלא להזכיר את המשפט המפורסם של גולדה מאיר, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנו מסוגלים לסלוח לערבים על ההרג של ילדינו. אנו לא מסוגלים לסלוח להם על כך שהם מכריחים אותנו להרוג את ילדיהם. זה... מה הרב אשכנזי רוצה להגיד פה בציטוט הזה? שכל הסיפור של החזרה לארץ כולל בתוכו מימד מסוים של הוכחת הריבונות. והחלת הריבונות היא כוללת בתוכה מימד מסוים של אכזריות. תסתכלו למטה בהערה 9. בעניין איסורי המצפון של ישראל, הרב אשכנזי היה מרבה לצטט את הקטע מספר אורות של הרב קוק זצ"ל, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זאת אומרת, עצם אפשר להגיד, הקושי, נקרא לזה הפציפיסטי, שקיים בתוך העם היהודי ממלחמה, נובע מתוך זה שכאילו יש בתוך היהודי איזה מחשבה, עד שבאנו לפה אחרי 2,000 שנה, עוד פעם צריך לשפוך דם בשביל מדינה? אנחנו לא יכולים לקיים מדינה בלי לעשות את הדבר הזה? זאת אומרת, הרב אשכנזי במובן הזה נוגע פה ביסוד מאוד עמוק, שגם המימד השמאלני, נקרא לזה, בתוך הזהות של ישראל, נובע ממקום מאוד עמוק. שאומר, אני לא רוצה לעשות מעשים שיש בתוכם מימד מסוים של חוסר צדק. זה לא אומר שהם לא צודקים, אבל המוטיבציה הייתה מוטיבציה שונה. אני רוצה לשתף אתכם בעוד מקום שהרב אשכנזי נוגע בנקודה הזו, בנקודה שהוא מדבר עליה פה, בשיחה אחרת שלו, על סכנת האיחור. נטיית האיחור, אומר הרב אשכנזי, היא אחת מהנטיות המסוכנות ביותר של הזהות הישראלית. בסדר? יש כאן ציטוט נוסף מתוך מאמר מפורסם של הרב אשכנזי שנקרא ויהי באחרית הימים, פורסם בשורש גיליון מספר 2, ניסן תשמ"ג. ציטוט. בקשר לגורם זה של איחור, עלינו לציין מאמר נוסף המובא בסנהדרין צדיק ח' עמוד ב', אמר אולי ייתי ולא אחמיני, מה איתה מה? אמר רבי אלעזר, שמה יגרום החטא, כדי רבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי, כתיב והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב והירא יעקב מאוד ויצר לו, שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. כדי תניה, עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה, עד יעבור עמזו קנית, זו ביה שנייה. קיצור, לאור הפסוקים שהביא רבי יעקב בר אידי בקשר ליעקב אבינו, ברור שהחטא המרומז בשמה יגרום החטא הוא האיחור של יעקב לשוב מן הגלות. חטא עליו יעקב אבינו מודה בעצמו, עם לבן גרתי ואחר עד עתה, ואחר עד עתה. זאת אומרת, מה החשש של יעקב אבינו? שאם אני לא אחזור בזמן, יכול להיות שיקרו קטסטרופות. תסתכלו מה הוא אומר. כאשר מסתיים את תקופת הגלות, על עם ישראל לחזור לארץ בלא דיחוי. כל איחור, כל התמהמהות, מסוכנים הם. מכאן חשיבות יכולת האבחון של רבותינו באיזה זמן אנו חיים. אם בזמן הגלות, אם בזמן הגאולה. בסדר, לפעמים אנשים כזה אומרים, טוב, בסדר, יאללה, מחלוקת בהשקופה. יש פה כאלה שאומרים ככה, כאלה שאומרים ככה. לא, זה מסוכן מאוד. אם אתה לא מזהה נכון את הזמן שאתה נמצא בו, אתה נמצא בסכנה. זאת אומרת, כמו שאומר אחד מחבריי, יש תפיסות פוליטיות שמסכנות אותך מבחינה קיומית. כלומר, יש תפיסות רעיוניות שאם אתה ממשיך לאחוז בהן, אתה בסכנה. גם הפרט, גם הפרט. הוא אמר את זה, אמרתי לכם, הוא עשה מחקר על מה שהיה בעוטף עזה, בשביעי באוקטובר, מה שמכונה, בשמחת תורה תפשין פי דלת. הוא הראה בצורה חדה במחקר, שמקומות שהתפיסה הפוליטית הייתה נוטה ימינה, נערכו יותר למערכה וניצלו יותר. נכון, נכון, ולא בגלל סוג של הצלה רק שמימית, אלא בגלל שנערכו לזה. כי אם אתה לא מודע לסכנה מבחינה רעיונית, אתה לא תארך אליה. אם אתה לא חושב שבסוף הגלות עלולה להיות סכנת השמדה, אתה לא תעשה כלום. ואז אתה תהפוך להיות קורבן בשיא הקלי קלות. אני ממשיך עוד קצת. בני יעקב היו יכולים לחזור במספר הזדמנויות לארץ ישראל, אחרי מות יעקב או אחרי מות יוסף. אולי אז היינו חוסכים את כל השעבוד הזה. איך הם לא הבחינו באסון המתקרב? ויעקב מלך חדש על מצרים. האם הם לא ראו שהייתה מהפכה תרבותית במצרים והמצב נהיה מסוכן? האם הם לא ראו את הסימנים הראשונים של השנאה המתפתחת? שאלות אלו נכונות לגבי כל הגלויות שעברנו במהלך כל ההיסטוריה. דוגמה נוספת, נניח שהיינו צריכים לחיות בגלות בספרד בתקופה מסוימת, תקופת אור הזהב. מדוע כאשר ברח הרמב"ן מספרד ב-1267 וקרא ליהודים לעזוב, הם לא שמעו לעצתו? מדוע הם לא עזבו את ספרד כאשר התחילו הפרעות בשנת 1391? כל זה קרה יותר מ-100 שנה לפני הגירוש. היינו אז צריכים לחזור כספרדים גאים לאחד את השם בירושלים, אבל נשארנו שם והסוף היה ידוע. בסדר? אני לא צריך להגיד לגבי השואה שהיה 10 שנים לפני הנאצים עלו לשלטון, והיו התחילו להיות פרעות. היום השאלה באיזו תקופה אנו חיים איננה רלוונטית עוד, כי ברוך השם חזרנו, אבל אחרי שואה איומה. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תיסו לעם ישראל כי קרבו לבוא. ובכל זאת אני מודאג באמת כאשר אני רואה את הנאיביות של אותם היהודים האומרים שיש להם עדיין משימה קדושה למלא אצל הגויים. וזה נעשה רק ביותם בגלות. אז אני שואל את עצמי, מהי אותה משימה קדושה? האם להפיץ בין הגויים את האמת של התורה? היה ניסיון כזה במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 בגרמניה, כאשר תלמידי הרב שמשון רפאל הירשזל התיימרו לחנך את הגרמנים הנאורים כביכול. מה יצא מזה? או שמא מדובר ביהודים מתבוללים שאינם מכירים את אותה תורה שהם מתיימרים להנחיל הגויים? בקיצור, הנקודה הזו של הדאגה של הרב אשכנזי כלפי הסכנה של היהודים מלזהות את הזמן, היא הייתה אלמנט שחוזר בהרבה מאוד שיחות. וזה היה בגלל שהוא היה יהודי שכל הזמן חזר, היה על הציר. ישראל צרפת, כל הזמן, לנסות להעלות עוד יהודים, והוא העלה המון יהודים לארץ. אבל הוא ניסה להבין מה גורם ליהודים להיתקע שם. מה גורם לזה? נכון. מבחינת הרב אשכנזי, אין שאלה. למה? וזה דבר שדיברנו עליו בשיעורים של סוד השבועה. ברגע שעם ישראל צריך לעלות לארץ, השכינה כבר לא שורה בגלות, והיהודים נמצאים בסכנה. זאת הסכנה. הסכנה נובעת מזה שהשכינה כבר לא בגלות, זה אומר שהיהודים נמצאים בסכנה. ואתם רואים שזה מה שקורה עכשיו עוד פעם. יש גל פרעות. מה זה גל פרעות? זה אומר שאין כבר הגנה. השבועות זה הגנה, הגנה רוחנית. ברגע שזה לא קיים, יש סכנה. אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ובזה נחתום, שלא נצטרך לחוות עוד פעם את הסכנה הזו, ויהודים יעלו בהמוניהם לארץ, וכל הגאולה תהיה ברחמים רבים. אמן וכן יהי רצון. זה לא קורה מהיום למחר, אבל אני מקווה שזה יקרה מהיום למחרתיים.